אנחנו בדף עמוד ב' למטה. אמר, אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו ואין שרו עמך בחצר. נוכרי שכיבשתו ושרו עמך בחצר מיני?
לא,
אנחנו בדיוק כאן בנקודתיים. מה? כן, הגענו בדיוק לנקודתיים. אמר, אנחנו רואים לו הברייתא שיש חילוק בין נוכרי שכיבשת אותו, זאת אומרת שהוא עבד שלך, לבין נוכרי שהוא לא כיבש, שלא עבד שלך. אז אומרת הברייתא, אולי דווקא נוכרי שלא כיבשתו, שהוא לא עבד שלך ואין שורים לך בחצר, אולי דווקא בו יש בעיה של בא לראה ובא להימצא. את הגמרא, זה לא הגיוני כלפי לילה, כלפי לילה כמובן זה הפוך. דווקא נוכרי שהוא עבד שלך ושאומר לך בחצר, יש יותר בעיה של בעלי או בעלי מצא. אומר הבא, באמת צריך להפוך את הברייתא. רבא אמר, לעולם לא תהפוך, לא תהפוך. הרי שקל, החילוק בין גוי שהוא עבד שלך, שהוא לא עבד שלך, מדבר על הרישא. כתוב הרישא, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. זאת אומרת, אם החמץ הוא לא שלך, זה בסדר. אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו. נוכרי שהוא גם הוא לא עבד שלך, ולא שרו עמך בחצר. אז לכן אני לא עובר על בל יראה בל ימצא, כי זה שלו. נוכרי שכיבשתו, שהוא תחתך, כן? ושרו עמך בחצר, מניין שגם לגביו אנחנו אומרים שאתה לא חייב ובא להיראה ובא להימצא. עמוד לומר, לא יימצא. שאלת הגמרא, זה מוזר, אתה בא להתיר משהו ואתה מביא פסוק שכתוב בו אסור, לא יימצא. הייתה נמיה דרה היתרה ונסיב קרא לאיסור, אתה מביא פסוק שהוא כולו איסור. אלא עיקר הדגש, משום שנאמר לך לך תרזימני, והביטוי לא ייראה לך ולא יימצא לך, זה בא ללמד אותנו, הוא לא ייראה לך סחור בכל גבולך, זה בא ללמד אותנו שכל עוד החמץ הוא לא ממש שלך, גם אם הגוי הזה כיבשתו, זאת אומרת שיש לך שליטה עליו, כיוון שזה לא ממון שלך ממש, אז זה מותר. אמר, יכול יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים, תנו לומר לא יימצא. זאת אומרת, אסור לקבל פיקדון של חמץ ולשמור עליו, למרות שהוא לא שלך אלא של הגוי. למה לא? הרי זה לא שלך. הרי אמרת ברשע, שלך היא אתה רואה, אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אמרנו שאם חמץ הוא של גוי, גם עוד שהוא נמצא אצלך בחצר, אתה לא עובר על איסור. מחלק את הגמרא, לא קשה. עד קביל עלי אחריות, עד לא קביל עלי אחריות. מה שהרב דיבר אתמול בסיום. אם קיבלת אחריות על החמץ של הגוי, זאת אומרת שאם קורה משהו, אז הוא בא אליך בטענות, אז האחריות הזאת מגדירה שכאילו החמץ הזה הוא במידה מסוימת שלך. למה? כי יש לך עניין ממוני בחמץ הזה. יש לך איזה אינטרס כספי לשמור על החמץ הזה. כיוון שיש לך עניין ממוני בחמץ, אז זה מקנה, זה סוג של התחלה של איזושהי זיקה כספית ביניכם, ולכן אתה עובר על בעל יראה ובעל ימצא. מספר את הגמרא שבאמת ככה פסק רבא. כי עד רבא, רבא באמת אמר לבני מחוזה, בעירו חמירו דבני חילה מבתייכו. היו החיילים של שהיו מגיעים והיו מביאים, החיילים היו מביאים קמח, ואומרים לאנשים, תכינו לנו לחם. אז הקמח היה של החיילים וגם הלחם היה של החיילים. אומרים, קחו קמח, תביאו לנו לחם, אנחנו חוזרים בצהריים שיהיה פה לחם מוכן. אז אתה מגיע, אתה צריך להכין את הלחם, הלחם הזה הוא לא שלך, הוא של הגוי, ואתה צריך לשמור עליו, כי הגוי הזה, אם לא תשמור על הלחם, החיילים האלו יבואו אליך אחר כך בטענות קשות. אז לכן אמר רבא, צריך לבאר את החמץ הזה מבטייחו. הבנו, לאם יגנבי למתבד, אם זה יהיה יגנב או יאבד, ברשותי חוקה, זה ברשותכם, והייתי לשלומי, אתם צריכים לשלם. אז לכן כדלחון דמי, ועשו. אז לכן תבערו את זה, תחפשו איזה גוי שיקח את זה, משהו אחר. אניחה, זה רואים שהעובדה שיש לך אחריות כספית הופכת את זה להיות כאילו שלך. זה נוח למאן דאמר שדבר הגורם לממון כממון דמי, כיוון שיש לזה בעקיפין השלכה ממונית, אם תאבד את זה זה נחשב ממונך. טוב, אלא למאן דאמר לאו כממון דמי, מי שאומר מחלוקת תנאים במסכת בבא קמא, מי שסובר שדבר הגורם לממון זה לא כממון, אז לכאורה זה שאני אחראי זה עדיין לא מגדיר שזה כאילו שלי. מה יקרה למאמר שאני אחד אמר לא יימצא, כיוון שכתוב לא יימצא, זה גזירת הכתוב שאפילו לא, אפילו זיקה ממונית חלשה, גם עליה חליסו. איגא דאמרי, יש מנסחים את כל הדין האחרון בצורה הפוכה. אני חלמן דאמר דבר גורם לממון לב כממון דמי, אם אני אומר שדבר גורם לממון הוא לא נחשב ממון, ובאמת זה שיש לך אחריות זה עדיין לא מגדיר את זה כשלך, לכן היה צריך פסוק, אנו לי צריך לא יימצא. הפסוק בא לחדש שלמרות שזה לא שלך ממש, כבר שיש לך איזושהי זיקה נפקמין הממונית, זה אתה עובר על בל יימצא. אלא למנדה אמר שדבר גורם לממון כממון דמי, לא צריך פסוק, לא יימצא למה לי. הרי פשיטה שאם יש לך אינטרס ממוני בדבר, אז זה נחשב שלך. אמר לו, יצטריך, עדיין זה נצרך. סלגד עד החמין, הייתי אומר, אוהל וחייתי עד הרבה עיני, כיוון שאם הכל יעבור בשלום, יבוא המפקיד שהגוי יגיד, תחזיר לי, תביא לי את זה בחזרה, הנה קרתי חזרה את החמץ, הכל בסדר, הכל תקין. זאת אומרת שבעצם זה סימן שזה לא ברשותי, עובדה שאני מחזיר לו את החפץ ואין לי שום נגיעה בו, זה מראה שזה, אין לי בעלות. נכון. כמה שמלן, שכיוון שיש לך איזושהי אחריות, בא הפסוק ומדגיש שזה נחשבת זיקה ממונית ואסור לך להשאיר את החמץ הזה ברשותך. לא יימצא. דרך אגב, היות ועסקנו בעניינים שקשורים לזיקה ממונית של גוי, אז יש לזה עוד נפקמינה בנושא אחר. באו מיני מרבה, בהמת ארנונה, חייבת בכורה או אין חייבת בכורה? למדנו מסכת בכורות, שאם גוי שותף איתך בבהמה, אתה פטור מבכורות. ככה עושים היום, אנחנו לא רוצים שברפת יהיה לנו בכור. אם בתוך הרפת יהיה לנו קדושת בכור, אנחנו בבעיה. כל אלו שנולדים, כל שנה יש כמה עגלים או כמה כבשים, כולם קדושים קדושת בכור, אסור לעבוד איתם, אסור לעשות איתם שום דבר, הם קדושים. אז מה עושים? אז אומרים הראשונים, אנחנו יוצרים בעלות עם גוי, משותפת עם גוי, זאת אומרת שכל עדר, הוא לוקח איזה דרוזי, אומר לו, אתה, יש לך פה חצי אחוז, יש לך חצי אחוז מהעדר, עושים הסכם, חותמים. אז כיוון שיש בעלות משותפת של יהודי וגוי, אומרת הגמרא, אז עכשיו אנחנו פטורים מבכורה. ככה כותבים כן, ודאי, ככה כותב התוספות בתחילת מסכת בכורות, שככה צריך לעשות, וככה עושים היום. אחרת אתה בבעיה, אתה לא יכול לשחוט אותו, אתה לא יכול לעבוד אותו. אם זה כבש, אתה לא יכול לגזוז את הצמר שלו, אתה לא יכול לעשות שום דבר, קדוש. אז לכן
צריך גם לכתוב על הבשר היום ללא חשש בכור,
אז אתה רוצה, תכתוב, מה אני אגיד לך? תדח להכנות, לא יודע, אני לא יודע מה להגיד. כן, בשר שבא מחוץ לארץ, מיסודו בבעלות של גוי, זה לא בעיה. אבל עיקר הבעיה זה בארץ. אז עושים את זה, בעיקר הנפקמינה זה, נגיד בכבשים, זה ממש נפקמינה. כי זה קורה המון, זה שם כל הזמן. בכל אופן, אז יש לי, זה הדין ראשון. עכשיו יש לי עדר. מהעדר הזה, המלך מחייב אותי להפריש לו חלק מהנולדים השנה, להביא לי מעשר. זה מס, ארנונה. אז בעצם, כבר עכשיו בתוך הבהמות שנולדו, אני יודע שחלק מהם, אחד, שתיים, לא משנה מה, מיועדים למלך. האם כיוון שבעצם המלך יכול לבוא יום בעיר אחד ולקחת מה שהוא רוצה, זה אומר שבעצם יש לו פה סוג של שותפות, יש לו יד פה בתוך העדר, ולכן כל העדר פטור מבכורה, או לא? האם חייב לבכורה, או שכל עוד לא סומן הבעלות זה שלי, אז זה לא בעלות, הוא יכול לקחת, אבל זה לא שלו. אז עדיין זה בבעלות ישראל, ולכן זה חייב בבכורה. אומרת הגמרא, כל אחד המציק מסללה בזוזי. אם אני יכול לבוא למלך, להגיד לו, עזוב, מה אתה לוקח את הכבש שלי? אני אקח, נותן לך כסף במקום, זה לגיטימי. אז ברור, לא כמבעלן זה חייב, ברור שכל העדר חייב בבכורה. כי רואים שזה לא שהכבשים בידיים של המלך. עובדה שאני יכול לתת לו כסף ולשחרר. כי כמבעל עניך זה לא מציג מסול לזה. הספק הוא במקרה שאי אפשר לפצות או לחפות בכסף, והמלך מגיע, לוקח כבשים, פרות, מאי. ככה שאלו את רבא. אמר לו, פתורה. לדעתי היא פתורה, למה? כי העובדה שהמלך יכול לקחת, אז זה סוג של, כאילו המלך שותף פה, נמצא פה בעניינים, וזה תחת חסותו, יש לו פה אחיזה, ולכן זה פטור מבכורה. ואתה אני החייבת, הרשברת המפורש שאומרת שחייבת. אתה, זה מה צריך מסלץ, שם מדובר, שאני יכול לסלק את המלך בכסף. היא כדאמרי אמר רבה, במת ארנונה פטורה מן הבכורה. ואף על גב, דמתי מסלק. אפילו אם אני יכול לסלק אותו בכסף. למה? כי כל עוד אף על גב דמצי מסלק לי, אני פטור מבכורה. זאת אומרת, כיוון ש יש אחיזה פוטנציאלית של הגוי בעדר, זה כבר יוצר שותפות של גוי. למרות שאני בעצם יכול להגיד לגוי, למלך, קח כסף ותעזוב אותי, אבל כיוון שמעיקר העניין יש לו איזושהי זיקה ממונית כלשהי לגוי לפי העדר הזה, זה פותר את העדר מבכורה. אבל אם יש עיסת ארנונה, אם המלך אומר, בא לאיזה מאפייה ואומר, פעם בשבוע אני לוקח מפה כמה לחמים, זה ארנונה. פה, למרות שלכאורה יש פה שותפות של גוי, ומעיקר הדין שותפות של גוי פותרת גם בחלה, זה עוד דין, שאם גוי שותף, אז העיסה פטורה מחלה, פה מרב החייבת בחלה. ואפילו, אף אחד זה לא מעצה נכנסה לזה, אפילו אם אני לא יכול לדחות אותו בכסף. מה ההיגיון? מה היא טעמה? ומה היא תלקלה? כשאני עושה שותפות עם הגוי, או כשהגוי אומר, אני, יש לי פה, מותר לי לבוא לעדר, יש לזה קול. כיוון שיש לזה קול, זה הדבר מלכותי, אז לכן, כולם יודעים שיש פה איזושהי אחיזה לגוי, איזשהו מגז של הגוי, וזה פטור מבכורה. אבל עיסה של חלה היא פחות, זה דבר פחות מפורסם, לית לקלה, ולכן אנחנו מחמירים, שאפילו אם אני לא יכול לדחות את המלך בכסף, זאת אומרת שוודאי המלך יבוא ויקח את אחד הלחמים, אף על פי כן אנחנו מחייבים בחלה. תנו רבנן, נוכרי שנכנס לחצר של ישראל ובצקו בידו, מגיע לך אבל אמצע החצר עם פיתה, אין זקוק לבאר, אני לא צריך לבאר, כי זה של הגוי, לחם שלו, שזה מה שהוא רוצה. אבל לפקידו אצלו, אם הגוי אמר תשמור לי בבקשה על החמץ, זקוק לבאר. יחדו בית, אם הישראל אמר לגוי אין בעיה, אתה רואה זה, אתה רואה את המחסן הזה, זה שלך, המחסן הזה מיועד לך, תשמור שם מה שאתה רוצה. זאת אומרת שאני בעצם לא לקחתי אחריות, אמרתי לך קח מבנה, אז לא צריך לבאר. שנאמר לא יימצא, מה היא כאמר? תסביר את הלימוד. אמר הפאפה הרי שקה, איך היא כאמר? יפקידו אצלו זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא. זאת אומרת אם אתה שומר על החמץ של הגוי, אז זה נחשב שזה נמצא ברשותך, ולכן אתה חייב. רבה שיאמר לעולם הסיפה קי, הלימוד לא יימצא בא לגבי הסיפה. ואחי כמה ייחד לו בית, אין זקוק לבאר. אם סימנתי לו ולא קיבלתי עליו אחריות, אמרתי הנה אתה רוצה לשים דברים, אין בעיה, קח את זה, תעשה מה שאתה רוצה, זה לא באחריותי, אני לא זקוק לבאר. שנאמר לא יימצא בבתיכם, זה לא הבית שלי, עליו דידהו. ונוכרי כי קמאה לבית אדם שקמאה, עכשיו הגוי כל פעם כאילו מכניס את זה לדירה שלו, נקודה. יוצא אם כן שכשהגוי סוחר ממני חדר ושם את החמץ בפנים, זה לא אני מבחינתי, זה לא שלי. זאת אומרת שהסחירות שהגוי סוחר זה נחשב שלו, למרות שבעלותית זה עדיין חדר שלי, אבל כיוון שהזכרתי לו את החדר, אני לא עובר אבל לרבה למצא, זה נחשב שלא. זאת אומרת שסחירות קניה, שהסחירות של הגוי בעצם יוצרת סוג של קניין, כאילו החדר שלו, ולכן גם כל החמץ שלו. למה? הרי אנחנו רואים מצד שני שסחירות לא קונה. שנינו, יש משנה מסכת עבודה זרה, אף במקום שאמור להזכיר, גם במקום שמתירים, למשל בחוץ לארץ מותר להזכיר דירה לגוי, בארץ ישראל לא מזכירים בתים לגוי, אבל בחוץ לארץ מותר להזכיר דירה לגוי, גם כשמותר להזכיר לא לבית דירה, אסור לך לאפשר לגוי לגור בדירה שלך. למה? כי הוא מלא עבודות זרות, כל הדירה אתה מהר יש שם צלבים ופסלים וכל מיני דברים כאלו, לפני שמכניסים לתוכו עבודה זרה. לכאורה, מה אכפת לי? הסתלגתה הסחירות כאן, האם הזכרתי את זה לגוי? זה עכשיו הבית שלו, כאילו. שיעשה משהו, זה לא קשור אליי. אני לא עובר על איסור עבודה זרה. אני לא מכנס עבודה זרה אליי בית, זה לבית שלו.
אבל עבודה זרה שונה מחמץ.
למה עבודה זרה שונה מחמץ?
יותר מחמירים עליה מכל דבר.
אבל זה לא שלי, הוא מכניס לבית שלו, עבודה זרה, מה זה קשור אליי?
יש
אנשים עושים את זה. חמץ זה חמוד, חמץ מאוד מחמירים. איזה הייתה סחירות קניה, מה ההבדל? כי קמאה לבין אתם שקמאה, כמו שחמץ אמרת שכשהגוי סוחר זה שלו ולכן לא אכפת לי מה שהוא מכניס לשם, חמץ אתה דבר נגיד בעבודה זרה, זה בית שלו, זה עושה מה שהוא רוצה. את הגמרא שאני אחר לחמץ, אפקר רחמנה בלשון לא יימצא מי שיצוי בידך. זאת אומרת שהשאלה היא האם זה מצוי בידך, ויצא זה שכיוון שהזכרת את הדירה לגוי הוא לא מצוי בידך. אמר ביהודה אמר רב, המוצא חמץ בביתו ביום טוב, אני לא יכול לשרוף אותו, מצד שני אני לא רוצה שהחמץ יישאר גלוי, כי זה עלול לגרום לאנשים להיכשל בחמץ, כופה עליו את הכלי, לוקח כלי ושם עליו. ולמה לא לקחת את החמץ לשים אותו בצד? כי זה מוקצה, חמץ ופסח מוקצה, מכיוון שאסור באכילה ואסור בהנאה, אין מה לעשות איתו, אז דבר שאין מה לעשות איתו הוא מוקצה מחמת גופו. אז הלכה למעשה צריך לדעת שחמץ ופסח ביום טוב של פסח או בשבת של פסח גם הוא מוקצה. אולי צריך לבוא שזה מתפורר וזה, מה אני עכשיו מתעסק עם זה? אז הכי טוב, אני שם עליו איזה סיר כבד, וזהו. אומר רבה, אם זה של הקדש, אני לא צריך. מה הייתה אמה? מבדל בדי למיני. אנשים יודעים, זה אוכל של הקדש, אף אחד לא מתעסק איתו. זה שייך להקדש, אז אנשים לא יתקרבו לחמץ הזה.
אמרנו שיש
גבוה. כן, אבל הייתי אומר, אולי אנשים יקשלו בטעות, יכניסו לפה. אז לכן אני שם, לא צריך לשים כיסוי אפילו, למה? כי כולם יודעים את זה של הקדש, אז כולם בלאו הכי מתרחקים מזה כדי שייך להקדש. ואמר יהודה, אמר רב עוד הלכה. אם גוי נתן לי חמץ, אבל לא לקחתי עליו אחריות, אז מותר לי להשאיר את זה אצלי. הרוי אמר, אתה יכול לשמור לי בבקשה על החמץ? כן, אבל אני לא לוקח אחריות. אז אני לא עובר על בעל עירו ובעל למצא. אף על פי כן, עושה לו מחיצה 10 טפחים. בכל זאת צריך לעשות לו, לשים אותו באיזה ארון, באיזה מקום קצת מוצנע, משום עקר, כדי שלא בטעות אני אבוא לאכול את החמץ, החמץ הזה באמצע פסח. אם זה חמץ של הקדש, לא צריך עקר, כמו שאמרנו, מבדל בלי לעין שאין חשש שאני אוכל את ההקדש הזה, כי כל הזמן אני זוכר שזה של הקדש. ואמר ביהודה, אמר רב, עוד הלכה בהלכות בדיקת חמץ. המפרס, אדם שיוצא אל הים, יוצא בשיירה, קודם 30 יום, 30 יום לפני הפסח, אין זקוק לבאר. לא צריך לעשות ביור חמץ. אם זה תוך 30 יום, זאת אומרת, אם בין פורים לפסח יצאתי להפלגה או לנסיעה, אני צריך לפני שאני יוצא לבדוק את החמץ, זקוק לבאר. אומר הבאי, עד אמר תוך 30 יום זקוק לבאר, מתי אני צריך לעשות ביור חמץ? לא אמר אני אלה שדעתו לחזור. זאת אומרת שאני אגיע בפסח הביתה. כיוון שאני אגיע בפסח הביתה, זה לא טוב שאני אגיע פתאום באמצע פסח והבית מלא חמץ. אז לכן צריך לעשות בדיקת חמץ שבועיים לפני. אבל אם אין דעתו לחזור, אני לא מתכוון להגיע בפסח הביתה. אני נוסע במיד אחרי פורים, טס להונולולו, הולך לחזור לחצי שנה. אז אני לא זקוק לבאר, לא צריך לבאר את החמץ. אומר רבה...
אבל ברשותו.
מה?
אבל הוא ברשותו.
אני מפקיר. מבטל, עושה ביטול חמץ. מפקיר אותו, אבל אני לא אתקל בו, נכון? אומר לו, רבה, מה פתאום? אם נעתו לחזור, אם אתה תהיה בפסח בבית, גם אם יצאת בראש השנה, אתה צריך לבאר. כי מה יקרה? אתה תנחת פתאום אחרי חצי שנה בחול, אתה נוחת בבית בדיוק בכל המועד פסח, והבית מלא חמץ. אתה עלול להיכשל וטעות להכניס לפה. אז לכן, אם אתה יודע שאתה הולך להגיע הביתה בחזרה, צריך לעשות בדיקה. אז הנה, למשל, יש אנשים סוגרים את הבית. לנסים, סדר גמור. אבל אם אתה יודע שאתה תשאיל את הבית לאנשים, למשל, אנשים ירצו לארח אורחים בבית, אז צריך לעשות בדיקת חמץ כדי לא להכשיל את האורחים בחמץ. אם כן, אומר רבה, עד אמרת קודם 30 יום אין זקוק לבאר. אם יצאתי 30 יום קודם בפסח לדרך, זה שאני לא צריך לבאר, לא מרן אלא שדעתו לחזור. זאת אומרת שאני לא אגיע בפסח הביתה, או אם דעתו לחזור, אם אני אגיע בפסח הביתה, אפילו אם אני נסעתי בראש השנה, זקוק לבאר. ואז דרבה לטעמי, רבה הולך לשיטתו, דאמר רבה, עושה ביתו אוצר, זאת אומרת שאני סוגר את הבית, נועל אותו, כל הבית עכשיו הופך להיות מחסן של חמץ, אני לא רואה את החמץ, לא מסתסק איתו. אם זה מקודם 30 יום, זאת אומרת זה חודש לפני פסח, לא צריך, זה לא זקוק לבאר. תוך 30 יום זקוק לבאר. וקודם 30 יום נמי לא אמרן, אלא שאין דעתו לפנותו. אבל דעתו לפנותו, אז אפילו קודם 30 יום נמי זקוק לבאר. כיוון שאני הולך לפנות את זה, אז אני בעצם לא השארתי את החמץ שם בצורה ברורה, אני הולך להוציא אותה משם. ו... אבל קודם, אפילו קודם שני ג'וב, נמי זקוק לבאר נקודה.
אבל כתוב פה שזה, מה שכותב, שלחמץ הוא מכוסה.
כן.
זה לא בית שכולו חמץ, אלא...
שאני גם מסתיר אותו.
הוא מכוסה לתבואה אחרת.
מצב. אנה 30 יום שאנחנו רואים שחובת ביור חמץ חלה 30 יום קודם הפסח, מה יביא את היום? איפה מופיע 30 יום האלו? כדתניה, המשנה בסוף מגילה אומרת, הברייתא בסוף מגילה אומרת, שואלים ודורשים ללכות הפסח קודם הפסח 30 יום. אז הנה אתה רואה 30 יום זה כבר כאילו התחלת החג. השבג אומר שבועיים, שתי שבתות. מה הייתה מדתנא קמא? שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הלכות פסח שני. בספר במדבר פרשת בעלותך כתוב, יעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ואז אנשים משאירו את מני נפש אדם, ומשה מהיר להם ללמד אותם ללכות פסח שני. אז אתה רואה שחודש לפני הוא מלמד אותם. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אמר לך איידי דיירים לתפיסך מסיק לכל מידי פסח. זה לא הוכחה, פשוט כיוון שהוא עמד שבועיים לפני פסח בא' ניסן, בשבועיים לפני פסח צריך לעסוק לדעת רשב"ג בפסח. אז דרך אגב הוא הזכיר גם ללכות פסח שני. מה הייתה מדי רשב"ג? שהרי משה עומד בראש חודש ומזהיר על הפסח, שנאמר פרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים, ורק בראש חודש הוא מתחיל לדבר איתם על פסח, דברו על כל הדת ישראל ועשור לחודש ויקחו למש סלוות אבות. טוב, מי אמר שזה היה בראש חודש? ממה ידבר ישיר חכי? דילמה, אולי פרשת החודש הזה לכם בארבעה בירחה, בדלת או בחמישה בירחקי? מי אמר שזה היה בראש חודש? אלא אמר רב הברשים ישמי דרבינה מאחה, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית בחודש הראשון. זאת אומרת שזה היה בניסן. הכתיב ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אז אם כן מדברים, נותנים הוראות על עשיית הפסח, וכתוב במועדו, שבועיים אחר כך. אז הנה תורן שמספיק שבועיים לדבר על פסח הכנה. מי אמר שזה שבועיים? אולי פחות עם שבועיים. ממה לדבר יש אחר כך? מי אמר שמשה מדבר בראש חודש? אולי כתוב בחודש הראשון. מתי בחודש הראשון? אולי בהי, אולי בוו, דימה בארבע באח, בחמישה באח הקי. אמר המלאכת מריץ רק את המדבר מדבר, כתיב אך המדבר סיני, כתיב אתה מדבר של מדבר סיני באוהל מועד באחד החודש השני, שזה הראש חודש. מה לענן בראש חודש? אף כאן בראש חודש. מניחתו ברשע זה חודש הראשון, עדיין נכתוב זה חודש שני. מי שפותח ספר במדבר רואה שספר במדבר כתוב לא כרונולוגית. ספר במדבר פותח בציווי למנות, וזה הציווי למנות נאמר בחודש אייר, ככה פותח הספר, באחד לחודש השני, באלף באייר, בשנה השנית נצטוו לעשות מניין. אחר כך בפרשת בעלותך מדברים על זה שהגיע ראש חודש ניסן של השנה השנית, והיה צריך להתחיל לעשות להתכונן לפסח. זאת אומרת הספר מתחיל בחודש אייר, ופרשת בעלותך פתאום חוזרים חזרה לניסן. אז זה לא כרונולוגי. הנה תראוי, אומרת הגמרא, מוכרח מכאן, אמר רב מנשה בר תחליפה ישמי דרב, שאת אומרת שאין מוקדם מוכר בתורה. התורה לא כתובה לפי סדר הדברים כפי שהוא קרה בפועל בזמן. אומר הפאפה, לא אמרן אלא בתרינני, אין מוקדם מאוחר בתורה בנושאים, בפרקים, אבל בחד עניין, האם יש לך אותו פסוק, ודאי אני כן צריך מוקדם ומאוחר. למה? אני לא יכול להגיד שיש פסוק אחד בתוך הפסוק, להגיד המילה הזאת היא לא ראשונה והמילה השנייה היא לא שנייה והשלישית היא לא שלישית. למה? כי אם תאמר שאין מוקדם מאוחר בתורה, בכלל אין עבדה אם מקדם מוקדם, מה ידע מאוחר דור? אני לא יודע אם האחי, איך אתה דורש כלל ופרט? זאת אומרת, זה כלל ופרט. רגע, מי אמר שזה כלל ופרט? אולי זה הפוך. אולי בעצם הפרט קודם לכלל, כי אין מוקדם מאוחר בתורה.
אין מוקדם מאוחר זה מבחינה כרונולוגית.
נכון, זה בדיוק מה שהוא מסביר. זה רק מבחינה תאריכים. אבל לא שעכשיו כל התורה היא בלגן, שאין פה ראשון, שני, שלישי, אין... ודאי. ואם תאמר אין בכלל מה שפרט, אין הפרט הוא כלל הוא. ותו פרט הוא כלל, נעשה כלל מוסיף על הפרט, דין מה זה כלל הוא פרט בכלל, וזה לא פרט הוא כלל. טוב, אתה גמרא, אם ככה, מי אמר לך לחלק? אז אפילו בתרי עניין אינמי. אני חלמד אמר, כלל הוא פרט, המוחקים זה מזה, אין דנים אותו בכלל הוא פרט. ואתה רואה שהתורה, שבאמת חזל אומרים, שאם יש כלל הוא פרט רחוקים אחד מהשני, אי אפשר לדון בכלל הוא פרט. זאת אומרת שכשהעניינים רחוקים, אז באמת אין דבר כזה מוקדם ומאוחר, אז זה הניחה. אלא למאן דאמר שדנים, שגם כלל ופרט שמחוקים אחד מהשני, דנים כלל ופרט, איך אתה דן? הרי אולי הכלל הזה נאמר אחרי הפרט בעצם. מה יקלה ממר? אפילו למאן דאמר דנים, אנה מילה בחד עניין. אבל בתרי עניין אין דנים. גם לכל הדעות, גם כשדנים, כשהם מרוחקים, נגיד יש הבדל בין פסוק, שני פסוקים, בין הכלל פרט, אבל הם שייכים לאותה פרשייה. אבל אם יד מיד שתי פרשיות שונות, אני לא יכול לדרוש כלל ופרט. כי אולי בעצם הפרשה הזאת, לפני הפרשה הזאת וזאת אחרי זאת, אז לכן אין מוקדם ומאוחר בתורה.
אין כזאת פרט בין פסוקים. תוך הפסוק כן.
בעניינים, בעניינים, בפרשיות, בנושאים. יום טוב, בשורות טובות, בהצלחה.